שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר עם הרב לייטמן על תודעה, וביתר דיוק על ההתפתחות של התודעה שלנו, בני האדם, המין האנושי, לאורך הדורות. במיוחד נרצה להבין מה מחכה לנו באופק, איזה דברים נפלאים עומדים בפנינו, תהיו איתנו בדרך לחיים חדשים, ניצה בואי תפתחי בבקשה.
אז באמת שינוי תודעתי של האדם, תפיסת העולם שלו, תפיסת המציאות שלו, היא באמת אולי הנושא הכי מרתק. כי בסופו של דבר האדם, החלק המתפתח שלו, החלק התבוני שלו, הוא החלק המסקרן. איך הוא עובר שינויים, איך הוא מתפתח במשך ההיסטוריה. ויש באמת הרבה מאוד תזות ורעיונות, איך לחלק נכון את ההיסטוריה, באיזה אופן דווקא האדם מתפתח. אבל יש איזושהי הסכמה שככל הנראה, אחת מהמהפכות הראשונות שהשפיעו מאוד על התודעה האנושית ועיצבו אותה מחדש, הייתה המהפכה הלשונית, שהיא כבר התרחשה לפני בערך כ-70 אלף שנה, והיא באמת, מדוע היא כל כך השפיעה על האדם? מאחר והיא נתנה לו את האפשרות להיות בשיתוף פעולה בקשר, בתקשורת, זה גרם לאנשים ליצור מערכת שלמה של אמונות, של מוסכמות, של צורה של חשיבה, של התנהגות. הרבה מאוד מונחים כמו צדק וכסף ומסחר ודתות. הכל בעצם נשען על זה שיש איזושהי שפה, ובני אדם ביניהם יכולים לבנות איזשהו סיפור משותף, איזשהו סדר משותף, שבצורה כזאת הם מארגנים את העולם. לאחר מכן הייתה מהפכה נוספת שגם השפיעה מאוד על התפיסה התודעתית והמהפכה החקלאית, שבו האדם התחיל גם לביית חלק מהחיות וגם להתחיל גידולים ושינוי משמעותי, וכמובן השינוי הנוסף, המהפכה הנוספת, המהפכה המדעית, שהיא לחלוטין פתחה בפני האדם את העולם ואיך כיצד הוא עובד היום אני ארצה לדבר איתך על הנושא הכל כך מרתק הזה, ולשמוע דווקא את דעתך מהזווית ככה של חוכמת הקבלה. איך חוכמת הקבלה רואה את תהליך ההתפתחות התודעתי של האדם?
חוכמת הקבלה היא מקבלת את הכל המציאות כרצון לקבל, רצון ליהנות. שהוא בעצם הרצון, בוא נגיד וירטואלי, שיהיה ברור יותר לדורנו. והרצון הזה הוא בונה על עצמו כל מיני לבושים חומריים. הרצון הקטן ליהנות בונה צורת דומם, שגם בדומם יש הרבה מאוד צורות, כן? צורת הכוונה היא, זה כולל מאטומים ומולקולות, ושם אלקטרונים, פרוטונים וכן חלקיקים הקטנים, עד כמה שהם יותר מאורגנים ביניהם, לפי רצון לקבל שישנו באותו החומר, אז החומר יותר משובח. ובהתאם לזה יש לנו חומרים עד כדי כך שהם מגיעים לקרינה רדיאקטיבית, לכל מיני תופעות כאלה, מיוחדות, אם החומרים האלה מתקרבים לממש מורכבות מאוד גדולה שבהם. וזה בדומם. אחר כך בא הצומח, אנחנו לא יודעים בדיוק מהי הקפיצה. אני מדבר לא על חומת הקבלה, אלא על מדע. מהי הקפיצה שעשה חומר מת להיות חומר חי.
כן.
שיש לו ממש תוכנת ההתפתחות פנימית, והוא מתחיל להתפתח כמו תא חי, ואותו רצון לקבל מחייב אותו מבפנים להיות המתפתח, אבל איך נעשה מחומר שלא מתפתח, אלא שכך נוצר, שמקבל שדרוג כל כך מיוחד, שהוא מתחיל בעצמו להתפתח ולבנות בעצמו מערכות, של חשיבה, של הפידבק הפנימי, שמתחיל להיות מאורגן כבר בצורה כזאת שהוא בעצמו מתחיל להכיר ולהבין איך שהוא מאורגן, שיש לו איזשהו חלק מהכוח העליון שמפתח אותו והוא מפתח את עצמו. אז זה כבר חלק החי, צומח ואחר כך חי, ואחר כך חלק המדבר. זאת אומרת, כל הדברים האלו, הם מתפתחים, הכל בא מהדומם, אבל על ידי זה שהתוכנה שמפעילה אותה, היא יותר ויותר מתפתחת. וכך אנחנו מגיעים למין האדם, שבאמת, כמו שאת אמרת, זה הוא שינה את פני הטבע, שלפי הטבע אז אנחנו חיות, והיינו מתפתחים על ידי כוחות הטבע, בדומם, צומח, חי, ואנחנו חלק מן החי.
כן.
אבל מפני שיש בנו כוח יצירתי, וכוח הצירתי הזה בא לנו מתוך זה שאנחנו רוצים לדמות להטבע או לאלוקות, אז הכוח הזה לדמות לאלוקות, להכיר את הטבע או האלוקים, ולקחת ממנו דוגמה, וליישם את זה בעצמנו, ואנחנו פתאום מגלים שאנחנו יכולים ליישם, ואנחנו מגלים שכאילו החלק הזה להוסיף, לתקן כביכול, הטבע ישיר לנו כאיזשהו שטח חופשי, ששם אנחנו יכולים לעשות משהו. אז אנחנו באמת מתחילים להתפתח, ואז אדם רואה שבמקום להיות כבהמה, שאוסף אוכל, פטריות, איזה פירות מהעצים, ורץ אחרי איזה חיה עד כדי להרוג אותה, הוא מפתח את זה, הוא ממציא יכולת לשמור על האש, לבנות לעצמו בית במקום סתם מיירה, להכין מים, מזון, עד שמגיעים למצב שמתחילה להתפתח חקלאות, אז אדם בכלל, הוא כבר לא צריך ללכת ולחפש משהו מהטבע, אלא ההפך, הוא מקרב את הטבע אליו, ואז הוא מתחיל גם כן לקרב לעצמו את החיות, הופך אותם לחיות בית, כלב, פרה, עז וכולי, זאת אומרת, זה ממש מתחיל להיות עוף, והוא משנה את כל היחס של הייצור הזה להטבע, שכל הייצורים הם חיים מהטבע באותה צורה כמו שזה קיים בטבע, ומשתמשים בזה. האדם לא, הוא לא רק שלוקח מהטבע מה שהוא צריך, ומגדל ומשנה את זה והופך את זה למאגר המזון במיוחד, שזה יהיה תמיד לידו, מתי שהוא צריך, ובעודף גם כן, שהוא יכול מתוך זה להתפתח, להתרבות, והוא מתחיל מתוך זה להגיע למצב שיש לו עודפים, אז יש מסחר, אחד עושה את זה, והשני עושה את זה. קודם זה בתבואה ובפירות למיניהם. אחד חלבן ואחד שם. אבל אחר כך זה הופך להיות מצב שהוא צריך גם כן למכור, לקנות, להחליף. זה הופך להיות כסף. הוא מתחיל לדאוג איך שהוא ירשום את הדברים. אז באה הכתיבה. זאת אומרת, האנושות מתפתחת מתוך הרצון לקבל שלה, האגואיסטי, הגדול, שכל הזמן גודל וכל הזמן נותן לאנושות עוד ועוד ועוד אפשרויות להתפתח. עד שאנחנו מגיעים בסופו של דבר גם כן לימינו, ולפי אותה שיטה, אותו סגנון. שהרצון האגואיסטי שלנו, הוא דוחף אותנו כל הזמן לחפש במה אנחנו יכולים להיות יותר מפותחים, יותר מוצלחים. עיקר בשבילנו זה שאנחנו נהיה פתוחים מזון ומקום שלנו, אין לכל אחד ואחד. בזמננו, האנושות מתחילה כבר לקבל שינויים גדולים מאוד, כבר כנגד כל ההתפתחות שהייתה עד כה.
בוא נתעכב באמת עוד רגע לככה. קודם הזכרת את הכוח היצירתי. אמרת שיש באדם איזשהו כוח יצירתי, שזה מה שמבדיל אותו מרמות אולי חי וצומח, ששם לא קיים הכוח היצירתי הזה, שרוצה להיות, להידמות לטבע, לקחת דוגמה מהטבע, וגם אולי להתאים את הטבע אליו.
ודאי.
כן, מהו אותו כוח יצירתי מיוחד? מהו אותו מרכיב מיוחד שיש ב...
זה כבר דרגה אחרת. זה לא דומם וצומח וחי, שאומנם שיש להם נטיות לשמור על עצמם, לבנות מקום, איפה הם יכולים שם לגדל את הצאצאים, אבל כל זה, זה לא מנתק אותם מהטבע.
זה משאיר אותם כחלק.
כן, וזה קורה אצלם בצורה אינסטינקטיבית. הם לא יכולים ללמוד את זה אחד מהשני, אלא לפי התוכנה הפנימית שיש בכל יצור ויצור, ככה הם עושים. ואם התוכנה הזאת משתנה, אולי משתנה במשך אלפי שנים באבולוציה מסוימת, אז הם משתנים, אבל כי כוח הזה מחייב אותם כך.
כן.
מה שאם כן אדם, הוא גם כן לומד מאחרים.
כן.
הוא לומד מעצמו, הוא אין חכם כבעל ניסיון, ולכן ההתפתחות שלו היא התפתחות מהירה מאוד, והתפתחות שלא תלויה כל כך, בוא נגיד, בטבע, הסביבה, אלא הוא ההפך, הוא ממהר את הסביבה.
הוא מקדים
אותה.
הוא מקדים אותה, כן.
כן, ומשתמש בה איך שהוא רוצה.
כן.
אבל כוח הזה שמפתח את האדם, שעל ידו אדם מפתח את הסביבה, הוא כוח האגואיסטי, הוא לא כוח הטוב. הוא בסופו של דבר מראה לאדם, וזה משך כבר אלפי שנים האחרונות, שההתפתחות שלו היא התפתחות שמביאה לו גם כן נזק. וכמה שמתפתח יותר, הוא גם כן יותר מכיר. שזה מביא לו נזקים, אמנם שלא יכול לעשות מזה כלום, לא יכול לעצור את עצמו. זאת אומרת, הוא מתחיל לגלות שאותו כוח שפעם דחף אותו קדימה, לגלות את העולם, לגלות חוקי הטבע, להשתמש בזה להענתו, לבנייה, יחד עם זה כוח הזה הוא יותר ויותר דוחף אותו לכל מיני פעולות שמזה הוא מריע לאחרים.
מזיק לאחרים.
מזיק לאחרים.
הזכרת פה כוח יצירתי וכוח אגואיסטי.
שזה אותו דבר.
שזה אותו דבר.
כן.
זאת אומרת, אותו כוח יצירתי שהתחיל את דרכו ככוח שמפתח וגורם לאדם באמת להתפתח, באיזה שלב הכוח הזה הופך להיות כוח
מההתחלה? לא, לא, הוא תמיד היה כך, כן. אין ספק שהוא תמיד היה כך. זה כוח האגואיסטי.
כן.
זה כוח שהוא דחף את האדם לעבוד פחות,
כן.
ליהנות יותר, להיות בטוח במחר,
כן.
וכן הלאה. להשתמש בזולת.
כן.
ממש עד כדי כך שהוא עושה מזולת עבדים וכמו את החיות שהוא מקרב לעצמו וכו' וכו', אבל
זאת אומרת יש לו נטייה לרצות לשעבד, לנכס.
ודאי.
לעצמו.
הוא רוצה להיות ככוח העליון בטבע, וזאת אומרת כוח העליון שכל הטבע הוא יוכל להשתמש בו לנעתו. וגם כן, לא זאת הבעיה, אלא הבעיה היא שהוא נהנה מזה שהוא העליון
ושהוא שולט בעצם.
שולט, כן, וקובע.
אז אם אני אנסה לברר מהו בעצם שינוי או סיבות לשינוי התודעתי של האדם, אז הסיבות לשינויים שהוא עובר, הן בעצם תלויות באותו כוח...
פנימיות שלו.
פנימיות. הן תלויות באותו כוח יצירתי, אותו כן. כוח אגואיסטי, שלאט לאט הולך ומפתח אותו.
כן.
עכשיו, במקביל יש באמת את הסביבה, החברה שהוא יוצר, אז יש איזושהי אינטראקציה ביניהם, זאת אומרת, מצד אחד הוא מתפתח ברמה הפנימית, מצד שני יש איזושהי התפתחות כללית חברתית, ובצורה כזאת הוא עובר שינויים תפיסתיים, שינויים תודעתיים, האדם.
כן, אבל זה לא... אין כאן בעצם בכל זאת שום תיקון, כי האדם לא יכול לעצור את עצמו. הוא לא יכול לעצור את עצמו מליהנות מהחיים, מלרצות ליהנות מהחיים בכל רגע, בכל פנייה שלו, בכל דקה, ומה שהוא עושה, הוא תמיד בוחר בתת הכרה או בהכרה,
כן.
דרך הכי נוחה, והכי, מה שנראה לו, מוצלחת. לא זה כוונה לאגו שלו.
זאת אומרת, הכוח האגואיסטי בעצם, הוא שולט באדם,
הוא שולט
הוא מנהל אותו.
כן, והאדם אפילו לא מודע לזה.
כן, שזה באמת מעניין, שיש בי איזשהו כוח שמנהל אותי, ואני אפילו לא מודעת לכוח הזה.
כן, אנחנו כמכונה שהיא נפעלת על ידי כוח האגו.
עכשיו, הייתי רוצה קצת לדעת, באמת, בוא ננסה רגע לראות, דיברנו קצת על ההתפתחות של התודעה, על השינוי שהתודעה עוברת כתוצאה מאותו כוח שמפתח אותו, וכן אני רוצה להסתכל בכל זאת קצת על העניין של... איך בכל זאת התודעה של האדם משתנה כתוצאה מזה שמסביב החברה מקרינה לו דברים, מראה לו כל מיני דוגמאות, אולי מפרסמת לו דברים. באיזה אופן בכל זאת זה משנה את התפיסה שלי?
כי האדם הוא תלוי בסביבה, ועד כמה שסביבה מראה לו מה שהיא מכבדת או לא, בהתאם לזה הוא משתנה בתפיסתו, כי הוא רוצה להיות מכובד בחברה, שולט בחברה, מקושר באיזושהי צורה, ואז כל אחד ואחד לפי הטבע שלו, משהו מעדיף, מתקשר לסביבה, ובהתאם לזה הוא מתנהג.
עכשיו אני רוצה קצת להסתכל קדימה, על ההתפתחות האנושית הבאה. זאת אומרת, אחת השאלות אולי הכי מרתקות, מעניינות, היא מה השלב הבא בהתפתחות האנושית? לאן המין האנושי עוד עתיד להתפתח ברמה התפיסתית, התודעתית שלו?
אנחנו נמצאים בשלב מאוד מיוחד. האמת ששלב הזה הוא התחיל כבר מלפני 2000 שנה. שכבר התחילו המדענים, פילוסופים, מקובלים, לדבר על זה שה... יצר האדם רע מנעוריו, ושאנחנו צריכים לשנות את היצרים שלנו, כי הם מביאים אותנו כל פעם למכות, תסכולים ומצבים בלתי נעימים. אבל האנושות כרגיל היא נפעלת על ידי האגו, והיא לא רוצה לשמוע את זה, כי כאן זה צריך להיות איזה... איזה, הייתי אומר, שינוי. לא בתודעה.
אלא?
אלא שינוי בתפיסה, שינוי באופי הפנימי, שינוי בהטבע של האדם. וכאן אנחנו כבר נמצאים לפני ממש קיר, מבוא סתום, סגור. שאיך אני יכול לשנות את הטבע שלי. זאת אומרת, איך אני יכול לשנות את התוכנה שאני נפעל על ידה.
נכון.
שזה רצון שלי, מחשבות שלי, שבכל מקום, איפה שאני פונה ומה שאני רוצה לעשות, אני כבר נפעל בצורה כזאת. אני קיבלתי את זה מהחיים. אני בן אדם, אני לא יכול להפוך את עצמי למין אחר.
נכון, זה נשמע כאילו משהו על אנושי.
כן.
כן.
ואז, כשאנושות מבינה את זה, אז היא אומרת, טוב, אז אנחנו קיימים במסגרת הזאת האגואיסטית, זה הגורל שלנו, אנחנו כך נוצרנו, וכך אנחנו נמשיך, הרי אין ברירה. לפחות אנחנו יודעים מי אנחנו, בהתאם לזה אנחנו צריכים להגביל את האדם שלא יגרום נזק.
כמה לאחרים. שפחות, כן.
כן, כמה ש... וכך נתקיים. זהו, כך רע במיעוטו. ומכירים שזה הטבע שלנו, שאדם
ללא ספק.
הוא...
כן.
כמו שכתוב בתורה, יצר האדם עלינו רב. ובאה שיטה אחרת, חוכמת הקבלה, ואומרת, זה לא נכון. זאת אומרת, זה הכל נכון שיצר האדם עלינו רב. ושאנחנו רעים לפי הטבע שלנו, כן, אבל, אנחנו מתפתחים, ובהתפתחות שלנו, גם כן מתעורר ההזדמנות להחליף את הטבע שלנו. כי אנחנו, אם נתפתח, אם נמשיך להתפתח כך הלאה, אנחנו נגיע להשמדה.
עצמית.
עצמית.
כן.
ובזה יהיה הסוף.
כן.
וחוץ מזה, אומרים המקובלים, אם אנחנו נתעמק בתוך הטבע, בתוך תוכנית של הטבע, אז אנחנו נגלה שם שבאמת האפשרות הזאת קיימת, ויכול להיות שאדם ישנה את עצמו, את הטבע שלו, שהוא יכול לקבל מהטבע כוחות שמשנים אותו, ועושים אותו ההפך מהאגו שלו, שהתוכנה שלו האגואיסטית שקיימת בו ומנהלת אותו, היא יכולה להתחלף לתוכנה הפוכה מזה, אלטרואיסטית, בדיוק הפוך. ממש לעשות אינברסיה כזאת, שמה שהיה קודם זה ישחק הפוך. זה ביכולת האדם. ואז אנחנו נראה העולם הפוך. לא כמו שנראה לנו. ואת עצמנו הפוכים. והכל אפשר. רק על ידי שינוי תוכנת ההפעלה.
מה מהות ההיפוך? מה מתהפך בדיוק בתפיסה של האדם, בתודעה שלו, ביחס שלו?
רק דבר אחד. כמו שחשוב לנו היום לקבל וליהנות, יהיה לנו חשוב לתת וליהנות.
לתת וליהנות. במקום לקבל וליהנות, לתת וליהנות.
ליהנות. כן. לזולת.
כן.
זה הכל.
זה כל המהפך ב...
כן, ואנחנו מזה נהנה. זאת אומרת, כן. התענוג יישאר ועוד יותר מזה. הוא יהיה בלתי מוגבל, שלם, הוא יקבל הערכה גדולה מכולם, מכל העולם. אבל תענוג מנתינה. ולזה ממש מזמינה אותנו חוכמת הקבלה.
מה אמור לקרות לתודעה האנושית בשינוי שכזה? איך שינוי כזה ישפיע על התודעה האנושית?
זה שינוי מהותי מאוד וגדול, זה ממש מהפכה. מפני שאם עכשיו אני רואה את עצמי, אני נבדל מכל העולם, ורוצה להשתמש בכל העולם בצורה רכושנית, כמה שטוב לי לאגו הצר שלי אני אקבל, וכמה שלא לא, ואני אז יכול גם כן להבין, להכיר, ליהנות ממקצת מה שיש בעולם, על ידי זה שאני יכול להצטרף לעולם ולגרום תוספת לעולם, אז כל העולם הוא נפתח לפניי. אני לא מגביל את עצמי ורואה כמה אני אקבל וכמה כן וכמה. אלא ההפך, אני נכנס לכל העולם בצורה חופשית פתוחה, ואז אני מתחיל בכלים כאלו, בתחושות, ברצונות, במחשבות, להכיר את הכל המציאות. כי אני רוצה להיות שייך לה. זאת אומרת, אני לא מוגבל בכלים שלי, אני רוצה את הכלים שלה לקנות על מנת להיות שייך לזה, להתאמה בזה.
הזכרת בתהילת הדברים שלך את הכוח היצירתי שיש לאדם, שהוא מה שהבדיל אותו ממין ההי. האדם יצא מהעולם ההי בזכות הכוח היצירתי שבו. בשינוי תודעה כזה, מה קורה לכוח היצירתי של האדם? לאן הוא הולך?
אז אני מתחיל להיות ממש בתוך כל המציאות. וכל העולם, כל החיים, כל הטבע, כל זה שייך לי.
מה אני יוצר?
אבל שייך לי בזה שאני שייך לה.
מה אני יוצר? איך אני משתמש בכוח היצירתי שבי?
אני מתחיל לגלות כל הכוחות שתמונים בי, ומשייך אותם לטבע הכולל, ומוסיף מעצמי לכל הטבע הכולל. אני לומד את כל המערכת הטבע, ורואה שבכל חלק וחלק שלה, בכל בלוק, בכל ממש אופן שיש כאן במערכת הטבע, אני יכול להוסיף משלי ולהשלים.
אתה תיארת פה באמת משהו מאוד מיוחד, שאם קודם הסברת שהכוח היצירתי של האדם מפתח אותו לקחת מהטבע בשבילי, עכשיו אמרת, אני משתמש בכוח היצירתי שלי וכאילו נותן אותו לטבע, מחזיר אותו לטבע? זה איזושהי פעולה כזאת הפוכה. זאת אומרת, הכוח היצירתי לא מתבטל. הוא ממשיך להתפתח.
כן.
אלא שבמקום שאני משתמשת בו למשוך מהטבע אליי, אני בעצם משתמשת בכוח הזה לטובת...
לשייך את זה להטבע.
לטבע.
זה בעצם השימוש הכי נכון. ולזה אנחנו נוצרנו, ולזה אנחנו צריכים להגיע. ואז אנחנו מגיעים להטבע השלם.
הזמן שלנו נגמר. אם הייתי רוצה להבין במשפט אחד, באופק, בעתיד, איזו תודעה יש לאדם? מה היית עונה לי?
שהוא נמצא במערכת אחת, שאין בה לא חיים ולא מוות, לא טבע העולם הזה, עולם העליון, שהכל זה אחד, ובצורה כזאת, הוא רק עם... נכון להשתמש בכל היוצרות שלו, באגו שלו במיוחד, הוא יכול לפתוח לעצמו עולם שלם ונצחי, ובצורה כזאת לקבל את כל המציאות. לכן חומה הזאת נקראת חומת הקבלה.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. תבואו שוב, לומדים להיות טוב, חיים חדשים, כל טוב, להתראות.